להקים שם את היישוב. עשו עצרת גדולה והזמינו את הרב צבי יהודה, ואנחנו גם השתתפנו שם בעצרת. כשנסתיימה העצרת אמרנו לרב צבי יהודה, הרב, אולי הרב ייכנס גם לבית אל בדרך. הרב הסכים. בא הרב לנו כאן לבית אל, הבאנו אותו לבית הכנסת. בית הכנסת היה בית הכנסת הצבאי, ששם אנחנו התפללנו, וריקודים. אחר כך אנחנו מבקשים שהרב ידבר. הרב צבי יהודה אומר, נו ואיפה האחראי, הבעל הבית? שאלתם, מי הבעל הבית? אומר, המפקד של המחנה, אתם נמצאים פה במחנה, צריך רשות ממפקד המחנה לדבר. אמרנו, לא, זה לא מעניין אותו, לא צריך לקרוא לו. אומר, לא, לא, אני פה אורח, אורח שיש כאן בעל הבית, צריך רשות ממנו לדבר. אנחנו אומרים, לא צריך, אין צורך. הוא חוזר, אין לנו ברירה, אנחנו הולכים למפקד המחנה, אומרים לו, פה נמצא הרב צבי יהודה, והוא אומר שהוא צריך רשות ממך לדבר בבית הכנסת. הוא רוצה שתבוא ותת לו אישור. מפקד המחנה היה בא לבית הכנסת, ומקבל את הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה יושב על ידו, מרשה לי, כן, בסדר, מרשה. אז הוא נתן שיחה נפלאה על המקום הזה, על בית אל, על השם, על המקום, על יעקב אבינו. אני זוכר את הדברים, מפקד המחנה שיושב מקשיב, לא רגיל כל כך לסגנון כזה של דיבורים, אבל זה הייתה שיחה ארוכה. ובמד על כך היו אבות, כל אחד במדרגתו המיוחדת. אברהם אבינו הענק, ענק שבענקים, פעיל, יוזם, לך לך, תמיד אברהם מתקדם, ההוראה הקבועה של אברהם, לך לך, לך לך מארצך ומלדתך, לך לך אל הר המוריה. ללך, תמיד להיות במצב כזה של הולך ומתקדם, פועל ועושה, לוחם מלחמות, מלמד זכויות. אברהם ענק, ראשון של האומה, היסוד. אחרי כן, יצחק. יצחק, הרב צבי יהודה תמיד חוזר, הוא מסביר, וגם אז הוא הסביר, הוא יותר נפעל. פועל בדרך אחרת. אברהם הוא אקטיביסט, פעיל, יזם. יצחק הוא יותר מופנם. שידוך עושה לו אברהם. את הברכות מכוונת רבקה לאן הם יהיו. הדברים כאילו הוא נפעל, כאילו נפעל על ידי אחרת. אבל באמת יצחק מיוחד במינו. במדרגתו המיוחדת, יצחק, מידה מיוחדת, בחינה מיוחדת, פחד יצחק. יצחק נקד על גבי המזבח, מוסר את נפשו על קידוש השם. יצחק, וילך האיש הלוך וגדול עד כי גדל מאוד. הוא משפיע בדרך שונה מהדרך שאברהם הולך. דרכים שונות להשפעה, לפעולה בעולם. אברהם מקרב את מקרב באופן פעיל, באופן אקטיבי, את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מקרב איתו, מקרב קרובים לעבודת השם, לקבל עליהם עול מלכות שמיים, להכיר את שם השם בעולם. יצחק גם כן משפיע, אבל בדרך כזאת של דוגמה אישית, של פנימיות, שהוא בעצמו דבוק לעבודת השם, ו מתרומם כל כך שהסביבה מבקשת את קרבתו ומושפעת ממנו. גם כן דרך בעבודת השם, כל אחד לפי דרכו, לפי אופיו. אברהם, יצחק, והשלישי שבאבות הוא יעקב. יעקב, חז"ל אומרים שהוא הנבחר שבאבות. הרב ציודה אמר, אנחנו אין לנו רשות לתת ציונים, להגיד מי הנבחר מבין האבות, כולם הנבחרים, כולם נפלאים, אנחנו, אין לנו רשות לתת ציונים, אבל חכמנו זיכרונם לברכה הייתה להם רשות, והם אמרו יעקב הנבחר שבאבות. יעקב על שמו עם ישראל, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם, עם ישראל, יעקב ישראל, העם, כל העם לכל דורותיו נקרא על שמו של יעקב. יעקב זה ישראל. חכמינו אומרים שיעקב אבינו לא מת. שואלת הגמרא במסכת תענית, וכי בחינם סבדו הסבדנים? מה זאת אומרת הוא לא מת? עשו לו מספד גדול. אומרת הגמרא, יש הקש. מה זה הרוב בחיים? אף הוא בחיים. נו, מה אפשר לעשות נגד הקש? יעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו, אם זרו בחיים, זה נקרא שהוא בחיים. כלומר, כל זרו של יעקב ממשיך בדרכו, כל בניו שבטיה, ויעקב ממשיך, חי, חי וקיים. נצח ישראל לא ישקר. יעקב נצחי, מין דמות מיוחדת במינה, קשורה עם המקום הזה. המקום הזה נקרא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. ולוז, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, זה גם שם של עצם, עצם שנמצאת באדם, מיוחדת במינה, שהיא גם אחרי מותו של האדם ואחרי הרבה שנים, אחרי שהמתקלה הבשר, העצמות, נשארת עצם אחת שהיא נשארת לתמיד. זו נקראת, העצם הזו נקראת עצם לוז, וממנה אחר כך תחיית המתים לעתיד לבוא. זאת אומרת, זו עצם מתקיימת לתמיד. והעצם הזאת נקראת לוז, כשם העיר. ואולם לוז שם העיר לראשונה. זהו מקום מיוחד. יעקב אבינו מידתו אמת, מידת האמת היא מידת ההתקיימות המתמדת. את מתמדת תמיד. אינני זוכר אם הוא הביא את דברי הגמרא במסכת סנהדרין, שמספרת על מקום אחד שקראו לו קושטה. מקום שקראו לו אמת, כן, קושטה, ששם לא היו מתים אנשים טרם זמנם. הגמרא מספרת שבא שם אדם אחד, רב תו יומי, שהוא ממקום אחר, מה, הוא התחתן עם בת המקום, ואחרי איזה זמן נולדו להם שני ילדים, באה פעם שכינה לשאול איפה האישה, איפה אשתו, דפקה לה פתח הבית ושאלה איפה האישה נמצא. האישה עשתה בסקה באיזה עניינים שהיה מן המקום להצניע את זה, אז הוא אמר לה, היא לא נמצאת כאן. לא אמר דבר נכון. אחרי איזה זמן מתו שני בניו. באו אנשי העיר אליו ואמרו, מה זה כאן, מה קרה כאן? בעיר הזה לא מתים אנשים טרם זמנם. מה זה הבנים הקטנים שמתו? מה עשית? איזה דבר עשית? סיפר להם אותו מעשה. היה מקום לא להגיד את האמת, אלא לצניע. אמרו לו, במעטות ממך, בבקשה ממך, עזוב את המקום הזה. ואל תגרה כאן מיטה במקום הזה. כאן במקום הזה צריך להגיד את האמת. ומקום שאומרים בגלל זה, בזכות זאת, אבל כאן לא מתים אנשים טרם זמנם. מי שמידתו, מידת אמת, מידת ההתקיימות. מידת ההתקיימות המתמדת. וגם דברי חז"ל על זה. החז"ל אומרים פה במדרש בפרשת השבוע, על נקרא למקום בית אל, ואולם לוז שמאיר לראשונה, אומרים חז"ל, ואולם לוז היא לוז שצובעים בה את התכלת, היא לוז שעלה סנחריב ולא בלבלה נבוכדנצר ולא החריבה, היא לוז שלא שלט בה מלאך המוות מעולם. הזקנים שבה, מה היו עושים להם? כיוון שהיו זקנים הרבה, מוצאים אותם מחוץ לחומה ומתים. כלומר, זאת העיר לוז, שלא היו מתים באנשים טרם זמנם, וגם כשהגיע זמנם, והיו זקנים הרבה, וכבר היו שבעים מהחיים, ואמרו שזה מספיק. הרגישו שהם כבר, אין להם כוח להמשיך, ובכל זאת הם, החיים נמשכים. היה צורך להוציא אותם מהעיר. האם מותר להוציא אנשים מהעיר שיקרה להם כדבר הזה? לא, זה לא שהיה מיד, יכול להיות שזה היה לוקח איזה זמן, זה היה פחות מגרמה, אבל על כל פנים, בעיר אי אפשר היה להיפרד מהחיים. עיר שמידתה מיוחדת, עיר מיוחדת. חזן כאן מדגישים את הנקודה של המקום הזה, הוא היה מקום שמור, לא רק מבחינה אישית, שכל שאנשים תמיד היו חיים, גם בעת מלחמות, גם בעת סכנות, המקום הזה היה מוגן. שאלה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, כלומר בכל המלחמות היא שרדה. וחזן כאן ממשיכים ואומרים, למה נקרא שמה לוז? כל מי שנכנס בה יטריף מצוות ומעשים טובים כלוז. היה מקום עם אווירה מיוחדת, אווירה של דביקות, אווירה של רוחנית, אווירה של קיום מצוות. ורבנן אמרי, מה לוז אין לפה, כך לא היה אדם יכול לעמוד על פתחה של העיר. כלומר, הייתה עיר נסתרת בנערים, והכניסה הייתה נסתרת, הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, כן? ולא ידעו איך להיכנס, איך להיכנס אל העיר הזאת. היה כניסה מוסתרת, מוסתרת בתוך עץ, עץ לוז. היו נכנסים דרך הגזע של העץ, ושם מנהרה, ונכנסים לעיר. אף אחד לא ידע איך להיכנס לעיר הזאת. על כן היא גם הייתה מוגנת. כלומר, היה לה גם בחינה שעיר מוצנעת, עיר צנועה. ומי שצנוע, הוא מתקיים. מישהו ענב, הוא מתקיים. עיר שיש בה איזה פנימיות, לא עבלתה חיצונית. והיה זרחה כאפר הארץ. אפר לא משמיע קול. זה הטבע של זרו של יעקב. ולכן נשמר. קיים לתמיד. כן, המקום הזה, השם הזה של המקום, מקום העיר לוז, ואחר כך נקרא המקום הזה בית אל, כי שם נגלה האלוהים ליעקב, מקום מתקיים. מה, ויעקב אבינו גם כן. יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. והוא סיים את הדברים, ראינו הרב צבי יהודה, סיים את הדברים, הנה אנחנו רואים. המקום מתחדש, מחדש. וקם משוב חדש, שחיינו, גימנו וגיענו, לזמן הזה. שיש התחדשות של התיישבות במקום הזה, מקום המיוחד הזה, בעל השמות המיוחדים הללו, גם השם הראשון וגם השם השני, שמדרגה על גבי מדרגה. הרב צבי יהודה, חשבתי על זה כשנזכרתי באותו מאורע, הרב צבי יהודה היה אז בן 88. מופלג. אנחנו היינו צעירים, לא חשבנו בכלל אם קשה לו הדבר הזה או לא, גם הוא היה צעיר. ודיבר בעריכות ובהסברה, בבהירות. ובוודאי שברכתו, כשהיה פה במקום הזה, ברכתו נמשכת ונלוות אל גידולו של המקום והתפתחותו. אב צודה היה כאן גם עוד פעם אחת, אני זוכר, לפחות פעם אחת, פעם נוספת, אנחנו הבאנו אותו לברית מילה כאן. וזה היה כבר, הוא היה עוד יותר מבוגר. כבר בנינו את בית המדרש, פה במקום הזה שאנחנו נמצאים. הוא לא היה, בית המדרש כולו בנוי, אני זוכר, זה היה רק עדיין, עזרת נשים הייתה גמורה, השלט של כל בית המדרש היה עמד, אבל לא גמרנו לבנות אותו בשלימות, רק החלק שהיום הוא עזרת נשים, כן? ושם התפללנו, זה כבר היה אולי שנתיים אחרי זה, זאת אומרת הוא כבר היה 89, משהו קרוב ל-90, אני לא זוכר בדיוק, גם כן בעינה. אני זוכר שהוא נכנס לבניין, הוא אמר ברכת מציב גבול אלמנה, בינו לבין עצמו. לפעמים בזמן שהיה בא לבקר ביישובים, באיזה יישוב חדש, הוא היה, ומכבדים אותו לדבר, אז בפתיחת דבריו היה מברך ברכת מציב גבול אלמנה, היה אומר את זה עם לשונה של הגמרא, הורי בתי ישראל ביישובם, יש גורסים בתי כנסיות ביישובם, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. וכאן שהוא נכנס, גם כן אמר את הברכה, זה היה ברית, זכיתי אני להוביל אותו ברכב שלי אז, אל הברית, המתנתי בביתו בזמן, כפי שאמרתי, כבר היה מופלג, וזיקה אותנו בביקור כאן. אם כן, יעקב אבינו, הוא עם ישראל. אנחנו לא נקראים, הוא גם הזכיר באותו דיבור, אנחנו לא נקראים עם אברהם. אנחנו צאצאי אברהם, אבל אין, לא מוזכר, זה תואר שאנחנו עם אברהם, בית אברהם, עם יצחק, יעקב, בית יעקב, בית ישראל, עם ישראל. הוא התמצית. ויעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. חז"ל כבר אומרים, בעצם לא היה צריך לכתוב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אז יש כאן איזה כפילות. היה אפשר לכתוב וילך יעקב חרנה ויפגע במקום, מה זה ויצא יעקב מבאר שבע? חז"ל מדקדקים, כשצדיק יוצא מן העיר, אז זה עושה רושם. אפשר לבאר, ויצא יעקב מבאר שבע, עוד איזה התבוננות, באר שבע, זה לא רק מקום, זה מושג, זה מהות. באר שבע, הרי על כן קרא למקום באר שבע, כי היה שם הבאר השביעית, שבע בארות חפר, בארות יש להם משמעות פנימית, רוחנית, מציעים ממים המחיים את האדם, וגם התוכן הרוחני המתלווה לזה. יעקב יוצא לחרן, זה למקום אחר, כמו המילה שלו חרן, אחר, חרנה, מקום זר, מקום מחוץ לארץ, תומת ארץ העמים. הוא יוצא מחוסן, הוא יוצא עם הכוחות שהוא בנה שהוא ספג, שהוא פיתח וזה באר שבע, באר שבע בארץ ישראל, והוא יוצא עם העוצמה הרוחנית להתמודד עם רוחות זרות, עם דרכים אחרות, עם השקפות אחרות, עם אנשים אחרים, ויעקב יוצא מוכן. ויש בעולם, בעולם בחרן הזה, במקום הזה, יש הרבה קשיים, יש עבודה זרה, יש יצרד ערבה, יצרד עבודה זרה, ויעקב אבינו מחוסן, מיוחד במינו, נשמר. בנו הבכור ראשית עוני, היה טהור וזך עד שנולד לו בנו הבכור, כשהוא היה בן פי דלת שנים. בדרך שיעקב יוצא לחרן, הוא עדיין צריך לבסס את עוצמתו הרוחנית. אז הוא הולך ללמוד 14 שנים בישיבה, בישיבה של שם ועבר. נסתר, נעלם, ל-14 שנים. זה כנראה אמת מידה של לימוד בישיבה. כמה צריך ללמוד לפני שיוצאים אל החיים? 14 שנים. ב-14 שנים אפשר ללמוד, באמת, להתמלות בעוצמות רוחניות עצומות. וככה היה יעקב. ואז גם אפשר לבנות באמת משפחה כזאת נהדרת, כמו שיעקב בונה. והוא חולם חלום שמגלה בעצם את המהות שלו עצמו. את מהותם של עם ישראל, כי יעקב הוא עם ישראל. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. למי אנחנו אומרים שמע ישראל? עם ישראל או יעקב אבינו? יש בחז"ל גם וגם. כשאתה אומר שמע ישראל, סבא, ישראל סבא, תשמע, אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, השם אלוקינו השם אחד. סבא שלנו יעקב, ישראל סבא. וגם ישראל, האומה הישראלית. שמע ישראל. הוא יעקב, שהוא ישראל, שהוא האומה, הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הוא רואה את עניינו של עם ישראל, את עניינו עצמו. הנה השם ניצב עליו, אומרים חז"ל, על מי זה עליו? עליו זה על הסולם? או עליו זה על יעקב? יעקב הוא הסולם בעצמו. עליו זה הסולם, כן, ניצב עליו. זה על הסולם, זה על יעקב, כי יעקב והסולם, זה בעצם הסולם מבטא את עניינו של יעקב, מחבר שמיים וארץ. סולם מוצב ארצה אל הארץ, כלומר ממשיך מהשמיים שפע אל הארץ. על מה הוא נשען הסולם ואל מה הוא מכוון? זה סולם שיש לו מגמות כפולות, הוא ניצב ארצה, זאת אומרת אל הארץ. וראשו מגיע השמיימה, זאת אומרת אל השמיים. אז איפה הבסיס ולאן הוא מכוון? לשני הצדדים, גם אל השמיים, גם אל הארץ. סולם מוצב ארצה, מחבר שמיים וארץ, ממשיך את השפע הגדול מן השמיים אל העולם, ומרומם את העולם אל המקורו, אל השמיים, אל ריבונו של עולם, היושבי בשמיים. זה עניינם של ישראל, זה עניינו של יעקב אבינו. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כשישראל עולים, העולם מתרומם. הכל תלוי בעם ישראל. חז"ל אומרים, הנה סולם מוצב ארצה, סולם זה סיני. סיני זה גימטריה, סולם. אבל לא רק בגימטריה. בעצם סיני הוא מבטא את הקשר שבין הארץ לשמיים, מתן תורה. מתן תורה מהשמיים נמשכת תורה, יורדת תורה אל הארץ. סולם מוצב ארצה. מהשמיים נשמע דבר השם, מתקבל על ידינו, על ידי עם ישראל הנמצא בארץ, והחיבור בין שמיים וארץ. זה סולם, זה סיני. חז"ל אומרים, סולם זה המזבח. מזבח שעליו מקריבים קורבנות. והוא גם כן מחבר את השמיים ואת הארץ. איך הוא מחבר המזבח? על ידי העלאה מלמטה למעלה. עניינה של התפילה, עניינם של הקורבנות. זה לעלות, לעלות קורבנות, קורבנות להקריב אל השם. לעלות את העולם אל מקורו, אל שורשו. לבטל את העולם כולו, אל ריבונו של עולם. שכל העולם כולו, אנחנו עבדים של השם, אנחנו עושים את עבודת הקורבנות, מבטאים את הביטול שלנו, את השייכות שלנו, שהכל נמשך, הכל שייך לריבונו של עולם. ואנחנו מקריבים אליו את הקורבנות. ובזה אנחנו מבטאים את הקרבתנו אליו, אל ריבונו של עולם. אם כן, מתן תורה, קורבנות, סולם מוצב ארצה, זה מתן תורה. ראשו מגיע שמיימה, זה בחינה של הקורבנות, של המזבח. המזבח המחבר, המזבח ותפילות כנגד קורבנות תקנו, עניינה של התפילה זה מלמטה למעלה. אנחנו פונים אל ריבונו של המעלים, מתעלים. אחרי החלום המיוחד הזה, מתעורר יעקב, וזה כעין בית אלוקים, וזה שער השמיים. מה נורא המקום הזה? אין זה כעין בית אלוקים וזה שער השמיים. ואז יעקב אומר, אם יהיה אלוקים מדי, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. מה מבקש יעקב אבינו? לחם, בגד, מינימום, הסתפק במועט. יעקב אבינו שעליו העולם צריך לעמוד, הוא מסתפק במועט. אומר הרב בשמות ראייה, שכשאדם רוצה להיות משפיע, אז אסור לו להיות מקבל, כי זה תרתי דסתרי. מי שהוא זקוק לטובות ולחסדים והוא תלוי באחרים, הוא לא עצמי, ואז הוא לא משפיע. ויעקב אבינו מסתפק במינימום שבמינימום. בשלושה דברים ציין הרב יעקב מסתפק. הוא אומר, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. אבן. דבר פשוט. הוא לא רוצה להשתמש בשום איזה, וגם בעבודת השם. במינימום. הוא חולם חלום. הרמב״ם אומר שחלום זה מדרגה שביעית בנבואה. נבואה מדרגה עליונה. וחלום מדרגה הנמוכה ביותר. וכאילו יעקב אבינו חולם חלום, הוא לא רוצה גם לקבל שפע, הוא לא רוצה מתנות, הוא רוצה לעבוד את השם בעצמו. מספרים שהגר"א פעם אמר לרב זלמן מוולוז'ין, זה אחיו של רב חיים מוולוז'ין, שעוד מעט יתגלה אליך מלאכים, מלאך, איזה מגיד, וירצה ללמד אותך תורה, אל תסכים. תורה צריך ללמוד לבד. במאמץ, לא במתנה לקבל. אתם יודעים שאם מגיד מלמד, זה הולך בקלות. בבת אחת אדם פתאום נהיה למדן גדול, תלמיד חכם גדול. ידע בשפע שזה יכול להיות בהופעה אחת של איזה הופעה רוחנית אחת, נגיד מתגלה, לא לקבל אותו. הגאון מסביר שהסיבה לא לקבל את המגיד הזה, מפני שהיום בדורותינו כבר המגידים זה לא בצורה בהירה כל כך, בעיקר בחוץ לארץ. היה בזמנו של בית יוסף, היה לו מגיד, אבל זה היה כבר כמה דורות לפנינו, וגם בארץ ישראל, בארץ ישראל ההופעות של המגידים הם יותר זקות ותאורות, זה היה גם לפני הרבה דורות, בינתיים כמה דורות עברו, וגם חוץ לארץ, אל תקבל. גם מפני זה, וגם מפני שאדם, מפני שהדברים הם לא כל כך באים בשלימות, ולפעמים מורבבים, והידיעות נכונות, וידיעות לא נכונות, לא דברים באים בשלימות, צריכים לדעת איך לסנן אותם, וגם מפני שאת התורה צריך לקנות בעמל עצמי. בעמל לבד. יעקב אבינו, מהן הדבר הזה, זה נזכר, יעקב אבינו מסתפק במועט. בחלום, לא רוצה שפע. הוא צריך בעצמו להגיע לכל הגדלות התורנית, לכל הדביקות הגדולה. הוא מבקש לחם במינימום, לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא מסתפק במצבה, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. ואחר כך בעקבות זה, מכוח זה, מכוח ההסתפקות במועט, מכוח העמידה העצמית הזאת של יעקב, עליו העולם עומד. על יעקב, על עם ישראל. מפני ש, כפי שאמרתי, הוא לא בונה לו מידה עצמותית כזאת של, לעמוד ברשות עצמו, לבנות בעצמו את כוחותיו. זה שיטת, אמרתי, שיטה מסוימת בעבודת השם, שיטה של, הכל תלוי בעמל שלנו. החסידות היא דווקא מכוונת קצת באופן אחר. היא אומרת, מה העמל שלנו יכול להגיע? מי אנחנו, מה אנחנו? כמה שנתאמץ, וכמה שנתייגע, וכמה ש... בן אדם נשאר בן אדם. אם ריבונו של עולם יבנה את עולמו רק על פי מה שאנחנו נתאמץ, העולם יחסר מאוד מאוד. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ישפיע על העולם חסד. לפנים משורת הדין, לא בזכות, לא על פי המעשים שלנו, אלא מתוך השפע האלוקי. וכדי לעורר את החסד האלוקי, אנחנו צריכים גם כן להתנהג במידת החסד, ואז מידה כדי מידה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע גדול מאוד, והכוחות שלנו והגדלות שלנו תופיע מתוך השפע שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו. זה לא שלנו באמת, זה הכל שלו. ואנחנו צריכים להיפתח לכל הטובות, לכל אור השם, לכל המתנות האלוקיות, המגידים מתגלו, כן? אדרבה ואדרבה, לקבל כל מיני סייעתא דשמיא, השפע האלוקי, כמה שאפשר יותר, כי מי אנחנו ומה אנחנו, אם נבנה את אם העולם ייבנה רק על פי עמל כפינו, עמל מחשבתנו, העמל האנושי, העמל המוגבל שלנו, העולם יהיה חסר. דרכים שונות בעבודת השם. האם עלינו כל האחריות מוטלת? וכך ריבונו של עולם רוצה שהעולם יהיה בנוי עלינו, ויטיל עלינו את המשימה, ועכשיו התפקיד שלנו להחזיק את העולם על עצמנו, והכל תלוי במעשה ידינו, או הדרך היא להתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נבטל את עצמנו ונגיד מי אנחנו, מה אנחנו, ואתה תשפיע עלינו את כל טובך ואת כל חסדך הגדול. ולכן צריכים ללכת במידת החסידות, להיות חסידים לפנים משורת הדין, לעשות מעשה חסד, לעשות הידורים, לעשות כל דברים שלא מחויבים מעבר למה שחויבים, ואז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא גם כן הוא לא מחויב, אבל הוא עושה מידה כנגד מידה, כך הוא נוהג את עולמו, והוא משפיע השפע הגדול של חסד ושל סייעתא דשמיא והצלחות בלימוד למעלה מהמאמצים שלנו. שתי דרכים, שבוודאי הן משלימות זו את זו. אנחנו לא באים להכריע בדרכים, אנחנו באים אולי להגיד, בואו נשתמש בשתי הדרכים האלה אחת. נגיד לעצמנו ככה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו, אנחנו חייבים להתאמץ, לעמול ולמצות את הכוחות שלנו עד הקצה האחרון, כמה שאפשר יותר. לא יותר ממה שאפשר, אבל כמה שאפשר כן. לעשות מצידנו מאמצים עצומים. לא לבקש מתנות. תרם עשינו מצידנו את הכל. גם, בנוסף לזה, להגיד, אחרי כל המאמצים, אנחנו מבקשים שריבונו שלם לא יגביל את השפע של העולם רק על פי המאמצים שלנו, אלא ישפיע עוד שפע גדול, ועשיית התשמיה תהיה גדולה לפי, מעבר למאמצים שלנו, מעבר להשתדלות שלנו. אנחנו נשתדל כפי יכולתנו, אבל הוא יעשה מעל ומעבר לזה. מעין הדברים האלה בהמשך הפרשה. יעקב יוצא לדרך, מגיע לחרן, מגיע לארצה בני קדם, הנה באר בשדה. בשלושה אדרים מלאה. למה אתם לא משקים? שואל יעקב את הרועים, למה אתם לא משקים את האדרים? אבן גדולה על פי הבאר, צריכים שיתאספו כל האדרים ביחד, ואז ביחד יוכלו לגלול את האבן מעל פי הבאר, ויחד ישקו, ואז מגוללים בחזרה את האבן על פי הבאר לשמור את המים בפעם הבאה. הסיפור הזה שהתורה מספרת לנו, הרי התורה לא מספרת לנו סיפורים באלמה, כמו שכבר דיברנו בשבתות הקודמות. כל מה שהתורה מספרת לנו, יש כאן איזה לימוד פנימי. באר שממנה שואבים מים, מים שמקיימים את הצון, את העולם, את המציאות, בלי מים אי אפשר להתקיים. יש לזה גם משמעות רוחנית, שאדם רוצה להוציא כוחות כלליים מתוכו, הוא צריך את כל רמח איבריו ושסה גידיו לקבץ ביחד כל ההדרים, את כל כוחות הנפש והגוף, ולרכז אותם במגמה לבטל אותם כלפי ריבונו של עולם, לבטל אותם כלפי לעבודת השם, לייחוד השם, ואז נפתח, ואז אפשר לגלול את האבן, לסלק את המחסומים החוסמים את האדם ועד ההשגות שלו, שיש אבן שהיא סותמת. חז"ל אומרים שאחד השמות של יצר הרע הוא נקרא אבן, כך אומרת הגמרא במסכת סוכה. צריך לסלק את המחסום, את האבן הזאת. כן? לפעמים הלב נעשה לב אבן. צריך להפוך אותו ללב בשר, ללב חי. ובשביל זה צריך לקבץ את כל הכוחות, לבטל את כולם, וביחד גוללים את האבן. עם כל הכוחות הפנימיים, אדם יכול לגלול את האבן, הוא מוציא אז כוחות חדשים, שפע גדול, מים חיים, תורת חיים. מעמקי פנימיותו. אותו דבר כשרוצים להוציא כוחות גדולים מכללות האומה, מכללות העולם, צריכים להתקבץ יחד, כל האדרים ביחד, ואז כשכולם ביחד מתקבצים אפשר להוציא את הגדולה הפנימית, את השפע המקורי שמחיה ונותן קיום לכולם. וגללו את האבן מעל פי הבאר. יעקב אבינו, שהוא במהות שלו הוא כללי, הוא כולל את כולם, העולם עליו עומד, ואז כשהוא רואה את רחל בא עם הצון, הוא גולל בעצמו את האבן, כי הוא יש לו כוח כללי כמו כל הרועים ביחד, כמו כל הכלל כולו ביחד, גולל את האבן ומשקה את הצון. זה עניינם של ישראל, שהם המשך של יעקב אבינו. זה עניינו של כל אחד ואחד, לגלות את הכוחות שלו על ידי הקיבוץ, כל כוחות הנפש וכל הדביקות ביחד, ולא להשאיר שארית. וכשאדם מקבל עצמו עוד מלכות שמיים מלאה, ובכל רמה חברה, בשור כל שעשה גידיו, איך קבלת עוד מלכות שמיים מלאה? זה כשאדם חושב שהוא רוצה שהמחשבות שלו יהיו מחשבות של קודש, והרגשות שלו יהיו רגשות של קודש, והמעשים שלו יהיו מעשים של קודש, והידיים ישרתו את עבודת השם, והראש והעיניים והאוזניים והפה, כל האיברים כולם מפרטיהם, כן? מראש ועד רגל, כולם מדובקים בריבונו של עולם, כולם בטלים כלפי עבודת השם. אז הקבלה הזאת המלאה, המוחלטת הזאת, היא גורמת ליכולות להוציא שפע גדול, להמשיך שפע גדול על האדם ועל העולם כולו. אם כן, מהשבת הזאת, שבת פרשת ויצא, אחרי שאלפי שנים פה בבית אל לא היה יישוב יהודי, והנה אנחנו זוכים כבר הרבה שנים, מספר כמה וכמה שנים, 27 שנים מאז קם היישוב כאן, התחדשות שהיא בחינה של תחיית מתים, של תחיינה העצמות האלה, קיבוץ גלויות. פה ביישוב יש אנשים מכל חלקי העולם. שמעתי שבאוטובוס שנסעו אנשים השבוע באוטובוס לבטן, אז היו שם קצת בני נוער שחזרו מאיזה שמחה, מבני מנשה, היה להם מצב רוח טוב, אז הם שרו, הרישו. היה שם מישהו שבא, עולה מצרפת, שהוא חזר קצת מאומץ מעבודה, אמר להם, אולי יותר בשקט. ואז התערבו עוד אנשים, ומישהו הסתכל ואמר, תראו איזה קיבוץ גלויות פה יש, באוטובוס הזה, שנוסעים עכשיו אנשים מכל חלקי העולם. כל אחד עם המבט שלו, כולם נקבצו באו לך. קיבוץ גלויות. כל אחד בא עם האופי שלו, לפעמים זה גורם קצת מתיחות, אבל זה החפץ שלנו, לחבר את כל החלקים ביחד. ברוך השם, אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם שזכינו, ומהמקום, מההתחלה, שהייתה מאוד מצער, ושבאו אנשים אורחים למקום הזה, והם אמרו, למה אתם פה? מה העתיד של המקום הזה? מה יהיה פה? לא יצליח. חבל על הזמן, חבל על ההשקעה. בסוף יורידו אתכם. ברוך השם, נעשה מקום גדול. מקום מלא קדושה. ממש כמו שדברי חז"ל שאומרים, שכל הנכנס בו מטריף מצוות ומעשים טובים. מקום עם אווירה של קדושה מיוחדת, סייעתא דשמיא. צריכים להודות לריבונו של עולם על כל הטוב, ולהתפלל שבעזרת השם העיר הזאת תתפשט עד רמלה, שמה תהיה עיר יהודית שלמה, יפנו שם את כל האזור, אחד משם כבר נתפנה, וזה התחלה, ובעזרת השם נתפשט אל כל המקומות, שלא יהיה ספק שאנחנו כוללים בתוכנו גם את מקום בית אל המקורית. כי מספק צריך ללכת לכל הסביבה, בדיוק איפה זה ממש הייתה בית אל. דרומה, צפונה, ותתקיים הברכה שכאן ריבונו של עולם בירך את יעקב, ופרץ הימה והקדמה, צפונה ונגבה.